מתחדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
שלום לכם, השעה השנייה, ערב טוב למאזינים, כאן המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אנחנו נפתח עם שלמה ריזל, כתבנו שלום שלמה.
שלום, ערב טוב אבי.
מגעים חדשים לשחרור החטופים, אחרי הפסגה בפריז, יש גם דיווחים על איזושהי עסקה, על מתווה, חודשיים הפסקה, שחרור עשרות אלפי מחבלים, יותר נכון, בתמורה ל-30 חטופים, בישראל מכחישים את כל הפרטים הללו, מה אתה יודע לומר?
כן, אז בואו נתחיל עם השורה התחתונה באמת, בלשכות ראש הממשלה מכחישים את הדיווחים הללו ואומרים, הדיווחים בתקשורת האמריקנית אינם נכונים, ישראל לא מוכנה לוותר בכל כך הרבה נושאים, ונגדיר מה זה הנושאים כרגע. זאת אומרת, אתמול הרי הייתה ועידה בפריז, דיברנו עליה כאן, וממה שאני מבין, כרגע מדברים על 3 פעימות במסע ומתן הזה, אבל בקטר מנסים ללחוץ על חמאס, ולהביא אותו לבצע את הפעימה הראשונה בלי לדבר על שתי הפעימות הבאות, כלומר לבדל כל פעימה מפעימה אחרת, ואז בעצם...
כלומר כל פעם מסע ומתן חדש.
כן, מסע ומתן כרגע, שלב ראשון על שחרור נשים, מבוגרים, גברים מעל גיל 60 וחולים במצב קשה, כלומר פצועים במצב קשה, 6 שבועות של הפסקה, ואחר כך מסע ומתן מתוך ניסיון, להכיר את הדרישה של חמאס, הדרישה המרכזית, לבטל לגמרי את כל המלחמה, להוציא את כל כוחות צהל מהרצועה, כלומר, המתווכים יגידו לחמאס, בואו נדון בזה בסיבוב השני או השלישי, נבדל, כמו שאמרנו, את, את המסע ומתן.
וכל זה כאמור עדיין כרגע... ללא אישור, ובלשכת ראש הממשלה מכחישים את כל הדיווחים הללו שמגיעים מפריז. שלמה ריזל, תודה רבה.
כן, ובשורה התחתונה התשובה בדרך חמאס.
אוקיי. בהחלט, תודה, בשורות טובות. אנחנו עם יושב ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אתמול בערב כנס ניצחון בבנייני האומה, והיום מדברים על עסקה שאם היא נכונה, היא בדיוק כישלון, היא לא ניצחון.
נכון, אנחנו, אני נשאלתי הבוקר באיזה רעיון באחד מכלי התקשורת כמובן, לא כמו כלי התקשורת שלכם, איך אתם מדברים בזמן כזה על דינים ששנויים במחלוקת? אמרתי, אף אחד לא חיכה לנו, מי חיכה לנו? כולם מדברים על דברים הזויים, אתה שומע כל מיני פוליטיקאים שבמקום לטמון את הראש שלהם בבושה על זה שהם תמכו בגירוש, בהכירת היישובים מגוש חטיף, בסכמי אוסלו שהביאו את השואה הזו עלינו, הם עוד מעיזים להטיף ולדבר היום על לעשות אותו דבר ביהודה ושומרון, כלומר לייבא את המדינה הפלסטינית שהוקמה בעזה, כלומר לייבא את השואה מעזה, לייבא את זה גם לבני ברק ולאילת ותל אביב ולנמל תעופה בן גוריון ולעשות את זה ביהודה ושומרון ומשם יצאו לכל אזור המרכז. או לחילופין להחזיר את הרשות הפלסטינית הטרוריסטית של המחבל אבו מאזן לעזה, לשליטה, ושם זה בסדר, זה אפשר לדבר. ופתאום כשאנחנו מדברים על דבר שבאמצעות השרים שלו, זה חבר הכנסת מייצג את רוב עם ישראל, את רוב האזרחי מדינת ישראל, שאומר, כן, אנחנו ראינו בשביל השרים מה שידענו לפני, אבל עכשיו כל אדם שפוי מבין את זה, שמה שמביא ביטחון זה ההתיישבות, היכן שיש התיישבות, יש ביטחון, אחד שאין
אבל יוסי, יש גם טרור. דרך אמצע, אתה שומע למשל את ראש הממשלה מדבר בצורה ברורה לא לרשות הפלסטינית ברצועת עזה, והוא אומר דברים דומים למה שאתה אומר לגבי אבו מאזן והרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון, אבל לגבי השיבה לגוש קטיף או הקמת היישובים מחדש, אתה לא שומע ממנו מילה וחצי מילה. נכון שבאו אתמול, נקרא לזה ייצוג משמעותי של שרי וחברי הכנסת מהימין, אבל הדרך עוד ארוכה לשם, זה הזמן עכשיו לעשות כנס כזה ולומר חוזרים לגוש קטיף?
בוודאי, משום שאף אחד לא מחכה לנו, כמו שאמרתי, אתה שומע את הרעיונות מתגלגלים, יש כאן מיליוני יורו מכספים של מדינות זורות ביורו, אני בכוונה אומר, אתה מבין מה אני מתכוון, כן. שמסתובבים כאן אצל משרדי פרסום כדי לנסות להנדס את התודעה, ואני חושב שהכנס הזה וזה שבאמת הגיעו אליו 11 שרים וכמעט 20 חברי כנסת מכל כך הרבה סיעות שמייצגות את רוב העם, שאומר אמירה מאוד מאוד פשוטה, מה שהיה לא יהיה. אוסלו הביא עלינו את האסון הזה, אוסלו והגירוש וההתנתקות הביא עלינו את השואה הזו, ואנחנו חייבים לתקן. ואני אומר, ואני קורא לראש הממשלה, לעמוד מול הלחצים של אומות העולם, לקבל החלטה אמיצה וברורה. כולם מבינים שלהרוג עוד כמה מחבלים בעזה, וזה חשוב, אוי ואבוי אם יפסיקו, זה לא מה שהביא את הניצחון המלא, כי הם הורגים בעצמם יותר מאשר אנחנו הורגים בהם, ובאמת בלי בגד ובלי בצלם. בסוף, במזרח התיכון צריך לדבר בשפה מזרח תיכונית. ואנחנו צריכים לדבר בשפה מזרח תיכונית ולקחת חזרה את השטח שלנו, לקחת שטח ולהקים שם התיישבות. זה הדבר שיצרוב בתודעה לא רק של הנאצים מהחמאס, אלא גם של הנאצים מהרשות הפלסטינית ברמאללה, וגם של המנובלים הברברים של החיזבאללה בצפון, ובעיראק, ובסוריה, שאנחנו לא פריירים, שמה שהיה לא יהיה יותר. מעבר לכך, שאני רוצה להזכיר לך, ואתה, אני חושב ששוחחנו גם בתקופות האלו, שלפני הגירוש ואחרי הגירוש, הרי תשמע איזה אבסורד, כשבג"ץ אישר את הפשע הזה של עקירת יישובי גוש קטיף, וגם היישוב שלי בצפון השומרון, נקרנו מסנור יחד עם חומש גנים וקדים, הרי הוגשה עתירה שמה אין חוק יסוד, אין ערך של זכות הפרט, שהחוקים האלו חוקי יסוד, שלא נפגעים כתוצאה מחוק ההתנתקות. ואז בג"ץ אמר, אנחנו מאפשרים את זה, כי זה נועד לתכלית ראויה. מה הייתה התכלית? אני רק מזכיר, חשוב שהמאזינות והמאזינים יזכרו את זה, לא כולם נולדו אז. שלושה דברים, תשים לב מה בג"ץ פסק, למה בעצם קיבל את הטענות של הגאונים ששיווקו, גאונים במרכאות ששיווקו את ההתנתקות, שרון, מופז ואחרים, מה הם אמרו? אמרו, אחד זה, שמע מה אני אומר לך, יחזק את הביטחון בדרום, נכון? הביא הרבה ביטחון, נכון?
ודאי,
שתיים,
כן.
יעלה את הכוחות המתונים ברשות הפלסטינית, ושלוש, ייתן לנו גיבוי בינלאומי, כלומר, אם אחרי שנצור...
וארבע, דין נצרים כדין תל אביב, ואתה יודע, בהם. בסוף, אם הם יראו איזה טיל אחד, אתה זוכר את המשפט הזה? טיל קסם אחד!
מה ניכנס בהם?
נמחק אותם.
וכל יהיה איתנו, בדיוק, נמחק אותם, אני רוצה להזכיר לך, שהפעם הראשונה מאז קום המדינה, שהגענו להג, זה היה אחרי שנסוגנו נסיגה מלאה, by the book, עקרנו את כל היישובים בגוש קטיף, הוצאנו את המתים מהקברים, והם ירו עלינו, לא ירו, עשו שואה, טבחו בטבח ברברי, בדברים שלא היו מאז השואה וחלקם יותר מהשואה, וכשהגענו על עצמנו, הגענו להג, ואחרי מבצע אנטבה ניצחנו באירוויזיון. מה זה אומר? זה אומר שהעולם מעריך מדינות חזקות ובז למדינות לוזריות, ולכן אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, אני קורא לראש הממשלה, תסתכל על הכנס, תסתכל על השרים שלך, על חברי הכנסת, תסתכל על רוב העם. העם לא יכול לקבל עוד פעם מאותו דבר, אוקיי, אבש,
יוסי,
עוד פעם מאותה שואה.
עצור רגע בנקודה הזו, כי אני רוצה לשאול אותך דווקא על הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, למשל גוש קטיף ויהודה ושומרון, וההתיישבות הגדולה ביהודה ושומרון, שהיא בעצם החזית של מדינת ישראל ושומרת על כל הגבולות מצפון ומדרום וממזרח, ולשאול אותך את השאלה הבאה, תראה, אתה יודע, אנחנו בתוך מלחמה, ויש את הציבור החילוני, ויש את הציבור הדתי, והמסורתי, והחרדי, והמתנחלים. ואני שואל, אתה יודע, בשבועות האחרונים אני הולך בתחושה מאוד קשה, אני משתף גם אותך, גם את המאזינים. קח את הציבור שאתה מייצג. תושבי השומרון, תושבי יהודה. אנשים שעמלים על הארץ הזו. משרתים ב-100% במילואים. ולצערנו גם עבדות כבדות מאוד מכל היישובים ביהודה ושומרון. ולמרות כל מה שהתהליך או השותפות בנסיעה בעול, בנטל, בהקמת הארץ, מדינת ישראל, בסוף הממלכה, המדינה, רואה בך מתנחל, סוג ב', אתה צריך להתווכח על התקציב שמגיע לך לסלילת כביש, אתה צריך להתווכח על האידיאולוגיה שלך, למרות שהבאת 64 מנדטים, על המחסום ליד הבית שלך, על החייל שנמצא בדרך שמגן מפני אותם נאצים, ואני אומר, בוא נע, מה עוד צריך לעשות כדי שתהיה פה שותפות?
שמע, אתה יודע, אני אגיד,
אני אעשה לך את זה יותר קל, אתה יודע, באים אליי כחרדי ואומרים לי, נו, עכשיו אתם בטוח, תתגייסו, תראו, מלחמה, צריך עוד... ואני אומר, רגע, רק שנייה, הנה הציבור המתנחלים, אחינו היקרים, מתגייסים, ביחידות הכי מובחרות בצהל, בתפקידים הכי בכירים בצהל, עמוק בתוך משרדי הממשלה, אתה רואה היום כיפות סרוגות ואנשי התיישבות במשרדי הממשלה, באוצר, בכל מיני מקומות, וכי מה? זה ביטל את השנאה? זה גרם פה לקירוב לבבות? לא.
זה הגדיל אותה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. היום בבוקר, אני בחלה אחזק את השאלה שלך שהיא באמת מאוד כואבת, ואז אני אגיד לך מה אני חושב על זה. יוסי, כיהודי במדינה הזאת. אפילו לפני ראש המוצא הזה, ראש המוצא, גם כראש המוצא הזה, אבל קודם כל כיוסי כיהודי. הבוקר ראינו אותי באיזה ערוץ, תחנת רדיו, מה שנקרא, תקשורת שמאל, מה שנקרא. ואומר לי, תגיד לי, אתה מדבר עכשיו על הקמת ההתיישבות, חיזוק ההתיישבות, שיש אנשים בעזה שלא מסכימים איתך, היה איזה מישהו שאב שקול שדיבר, אמרתי לו, אסור לדבר דברים כאלה, כי אנחנו לא יכולים לדבר בשם החיילים, מה שעשיתם עכשיו. אבל אם כבר דיברת, אם כבר אמרת את מה שאמרת, אז רק שתדע ש6% המתנחלים, תשבי יהודה ושומרון, מהווים 6% מהאוכלוסייה, והם למעלה מ-20% מההרוגים. אתה מבין מה זה אומר? 6% מהאוכלוסייה זה מתיישבי יהודה ושומרון, למעלה מ-20% מההרוגים. אני כרגע נמצא בכפר תפוח, חילקנו פיצות פה עם תורמים, ידידי השומרון מחול, למשפחות של מגויסים. אין פה כמעט בית שהוא לא מגויס, או בקבע, או במילואים. לפני שבוע הייתי פה עם קצין העיר, להודיע על חייל שנהרג, ועכשיו ניחמתי מישהו שבנו נהרג, שהוא לא גר ביישוב, הוא מילואים, הוא גר בזיכרון יעקב, שבנו נהרג, שתי שיבות באותו יישוב, שנהרגו בשבוע שעבר בעזה, בכפר תפוח, שתיים באותו יישוב. ואתה מסתכל ואתה רואה את השנאה הזו, אם אתה לא, החרדים לא, רובם לא בצבא, אומרים, אנחנו שונאים אתכם כי אתה לא בצבא. הציונות הדתית, כמעט 50% מההרוגים. וכמו שאמרתי, מהציבור המתיישבים ביהודה ושומרון למעלה מ-20% מההרוגים, אז למה אתם עושים הדתה? למה אתם משתלטים? מצד שני, אני אגיד לך, וכאן זה הדבר, אנחנו אסרנו להתייאש. אני לא מתייאש. ואני מקווה שגם אתה לא תתייאש.
לא, ברור שלא, ברור שלא, אתה יודע, אני מדבר בסוף פרקטית.
אנחנו צריכים לאהוב את כולם, ולהתקרב ולקרב את כולם, ולא, מצד שני, יחד עם האהבה שאנחנו מחויבים לאהוב כל יהודי, גם כשהוא טועה וגם כשהוא צודק, אנחנו לא נוותר, אנחנו לא פריירים יותר. אני הגבתי גם היום, ביקשו ממני מקלט התקשורת להגיב, באמת לפוליטיקאים החוצפנים האלה, שכמו שאמרתי, הם חוצפנים, עזי פנים, הם בעצמם, במקום לשתוק, הרי הם קידמו, הם תמכו בהתנתקות, בעקירת היישובים מגוש קטיף. הם תמכו, תמכו ועדיין תומכים בלעשות מדינה פלסטינית, אותו דבר שהיה בגוש קטיף, לעקור את היישובים, ולהביא לכאן את אותם נאצים לשלוט מהערים שמעל נדבג, תל אביב, בני ברק, וזה, לפחות תשתקו. לא רק שלא שותקים, הם ממשיכים לדבר על זה גם היום, וכשאנחנו עושים כנס, שאומר את הדעה הפוכה משלהם, אתם מפלגים, ואני אמרתי, אנחנו סיימנו להיות שק החבטות שלכם. אנחנו סיימנו להיות הפיירים שלכם, אתם לא תסתימו לנו את הפה, אנחנו אוהבים, כולנו מחויבים לאהוב, אנחנו גם רוצים, גם אם לא היינו מחויבים לאהוב, כל יהודי, כל יהודיה באשר הם, גם כשאנחנו מסכימים איתם וגם כשאנחנו לא. אבל אנחנו סיימנו להיות הסקופה הנדרסת, אנחנו סיימנו להיות שק החבטות, אנחנו, כן, אנחנו רוצים את גוש קטיף, אנחנו רוצים את יישובי צפון השומרון, אני יודע שאי אפשר להקים עכשיו את כל גוש קטיף, אבל אפשר להקים לפחות נקודה אחת בצפון רצועת עזה, שהיא 3 קילומטר מסדרות, תרחיב את סדרות לכיוון הים. תעשה משהו אחד, שיראה שאתה לא עושה עוד סבב ועוד סבב. כן, אנחנו רוצים לחזק את יהודה ושומרון, רוצים לחזק את ירושלים.
אתה טוען, אתה אומר בעצם, לקיחת הקרקע זה העונש היחיד.
אנחנו רוצים לחבק את הציבור החרדי, אנחנו רוצים להיות גאים במה שאנחנו, אנחנו לא צריכים לפחד מהם, כי אתה בכל מקרה לא תצליח לשכנע את השמאל הקיצוני, הם יבואו בסינה, אם אתה לא מתגייס, למה לא מתגייס? אם אתה כן מתגייס, למה אתה הופך את הצבא לדתי? לא תצא מהם ראש. אנחנו... יש לנו רוב העם תומך במה שאתה ואני מדברים, ואנחנו צריכים לאהוב גם מי שמסכים איתם וגם מי שלא, אבל גם לא להתקפל בפני בעלי אגרוף שיש להם הרבה מיקרופונים. מיעוט קטן בעם ורוב באולפנים.
אוקיי. תודה רבה לך על הדברים כאן. יוסי דגן, יושב ראש מועצת שומרון, בשורות טובות.
שאלה ששאלת.
כן, כן, קיבלתי תשובה לחלוטין.
בסדר גמור, שנדבר רק בשמחות, בעזרת השם.
רק בשמחות. תודה, להתראות. אנחנו עם שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך, למאזינים.
אומר לנו כאן יוסי דגן, יושב ראש מועצת שומרון, הורדנו אז את הראש, פינינו את הבתים, את הקברים, אנחנו יותר לא פריירים, אנחנו נחזור ונראה להם שהמחיר היחיד שהם מבינים זה לקחת חזרת השטח. אתה חותם על המשפט הזה?
אני חושב שצריך להעריך את האנשים שבניגוד לאחרים אומרים אמת. יוסי דגן לא מייצג את עצמו. הוא מייצג את כל הימין, אין ימין מתון. כל הימין רוצה לשלוט בכל רחבי ארץ ישראל, ולשלוט על 5 מיליון פלסטינים, ולדאוג להם, ולטפל בהם, ולקחת 30-40 מיליארד שקל בשנה כדי לטפל בזה, ולהקים פה מדינת אפרטהייד דו-לאומית. אני רוצה שעל זה יהיה הדיון. איך אמר בן גוריון פעם? יש לנו שתי אופציות. או שנהיה מדינה... או שתהיה פה מדינה דו-לאומית עם רוב ערבי על כל ארץ ישראל, או שתהיה מדינה יהודי, מדינת יהודים על חלק מארץ ישראל. זה הוויכוח האמיתי. מה הבעיה? שאם יוסי דגן אין לי בעיה. אבל כל הימין, תשמע, היה כנס אתמול. אז אני, הסגנון והעיתוי, הכל בסדר, הכל לא בסדר, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה העמדות שהיו שם. ואני לא שמעתי אף אחד מהימין, שנחשב מתון, לא גדעון סער, ולא מתן כהנה, ולא יועז הנדל, שחלק על העמדות.
כלומר, אין ימין אחר, כלומר, אם יש,
כלומר, אם יש מחלוקת זה על העיתוי, או על הסגנון, או על הרוח,
כן,
או על הציטוטים.
לא, ואני אף פעם לא הייתי חזק בדברים האלה. לא,
אוקיי, אבל על המהות, ובזה, אבל המהות אני, אתה על אומר, מקובלת על כל הימין.
ודאי, ומול זה לצערי, מול זה לצערי, לא בא, לא בא, גם גנץ, מה ביקר גנץ ואיזנקוט ביקרו,
הם ביקרו את הטרמינולוגיה, את המסביב, את העיתוי, את הזה.
הם ביקרו את העיתוי, את הריקודים, את הזה. סליחה, האם אתם תומכים בכך שאנחנו נחזור ונשלוט אזרחית בעזה, ונשלוט על 2.2 מיליון פלסטינים, וכל ההזיות האלה שהם פתאום ייעלמו, זה לא יקרה, והם יהיו שם, וכמו שעשינו ממשל צבאי ביהודה ושומרון, לעשות שם, ולחזור להתיישב, זאת שאלה. לא שמעתי את גנץ אומר, זה אסון מבחינתי, אני מתנגד לשלטון אזרחי ישראלי שם, תגידו את זה. אבל אין, אין, יש ימין, חלקו נחוש, כמו יוסי דגן, שאומר, הלו?
כן, אנחנו איתך.
יופי, שאומר את זה ולא מתבייש בכך, ואני אין לי בעיה עם זה. אני הרבה יותר קל לי עם אנשים שלא שמים מסכות אלא אומרים את זה, ומול זה צריך להיות גורם כמוני שאני בא ואומר לא רוצה לראות עזתים ופלסטינים מול העיניים. זה בסדר, יוסי דגן רוצה להתערבב.
אבל זה בדיוק מה שעשינו לפני 20 שנה, זה בדיוק הסיפור.
נו, ומה, ואני,
ומה זה עשה? זה הביא אותנו לשואה חדשה.
לא, השואה הביאה, לא, השואה הובילה כי יוסי, אני לא יודע אם יוסי דגן, כי הימין כולו האכיל את המפלצת הזאת ובנה אותה והעביר לה חומרי בנייה והעביר לה נשק, כי הוא אמר, ואני מ-2007 אומר, אל תעשו את זה, תמוטטו אותם. זהו, הם לא, הם היו מפלצת קטנטונת ב-2007 שאמרתי את זה, והיה אפשר לחסל אותם בקלות. אבל מה? ביבי וכל הימין אמרו, אנחנו, איך אמר סמוטריץ', החמאס נכס והרשות נטל, ואת הנכס הזה הכילו בנשק ובחומרי בנייה. כל אז התחתית נבלטה על זה שממשלת נתניהו הכניסו מאות מאות אלפי טון של חומרי בנייה.
אז אני רוצה לשאול אותך, אבל אני רוצה לשאול אותך, והיית הרבה שנים שר, והיית בממשלה, והממשלות בעבר קיבלו החלטות, גם הסכמי אוסלו, וגם ההתנתקות. באו בדיוק מהמקום הזה שאמר, אנחנו לא רוצים לשלוט על כל הפלסטינים, אנחנו רוצים לתת להם להתנהל לבד, אנחנו ניתן להם כסף, וניתן להם רובים, וניתן להם את מה שהם רוצים, רק שיעזבו אותנו בשקט. זה לא משהו שהתחיל רק בעשור האחרון. אנחנו 30 שנה לאט לאט מטפחים את הרעיון הזה, שבצד השני יש פרטנר, אין פרטנר, זה טוב,
לא, אני,
פחות
אני
טוב.
לא עוסק הגענו בפרטנר,
היום למצב ש-90% מתושבי הרשות הפלסטינית בסקרים תומכים בטבח.
סלח לי, והסעודים לא תומכים, ואתה רוצה לעשות אותם
שלום. אבל הם לא השכנים
והמצרים שלנו. לא, והמצרים שכנים גם, והמצרים לא רוצים, והירדנים לא רוצים. בינתיים, בינתיים, הרשות הפלסטינית, הזאת שלפעמים מתפך את הבטן ונותנת כסף למשפחות מחבלים, היא משתפת פעולה איתנו, מונעת, יחד איתנו, מונעת, מנעה מאות ואלפי פיגועים, מאות יהודים חיים בזכות השיתוף פעולה הזה, והם מטפלים ב3 מיליון בני אדם ומטפלים בביוב שלהם ובבריאות שלהם ב-15 מיליארד שקל. אתה רוצה לעשות את זה?
לא, אבל אני זוכר עובדות, אבל אני זוכר עובדות אחרות. אני זוכר שחומת מגן, המבצע הגדול שנקרא חומת מגן, יצא לדרך בגלל שאותה רשות פלסטינית ויאסר ערפאת והרובים שאנחנו נתנו להם, רגע, זקה. אוקיי, אז המאזינים בצפון.
אתה רוצה היסטוריה, אתה רוצה היסטוריה, אני אעשה היסטוריה. היה שיתוף פעולה ביטחוני עם הרש"פ שביבי חתם עליה והורידה את מספר הפיגועים עד שנת 2000 עד לאפס. ואז בא מנהיג גדול במרכאות אהוד ברק והחליט שהוא רוצה לעשות או שלום שמימי או מלחמה. והזהרתי אותו, אמרתי, לאט לאט, אנחנו צריכים ללכת בהדרגה ולבחון אותם. אבל מה עשינו כתוצאה ממה שהם עשו? אנחנו ביטלנו את הסעיף המרכזי בהסכמי אוסלו, ואנחנו לקטלנו מהם את הזכות לטפל בביטחון. אנחנו אחראים על הביטחון בכל יהודה ושומרון. אנחנו נכנסים לאיפה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. ומ-2005, הרשות, זה לא מספרים, כי יש לך, כי תבואו, תגידו את הסיפור האמיתי, אנחנו רוצים את כל ארץ ישראל, ובשביל ארץ ישראל אנחנו מוכנים לשלם מחירים, ולכן למרות שאנחנו מתארים אותם, וחלקם אולי כן כמפלצות, אנחנו רוצים להתחבב בהם ולחיות בתוכם, ולהקים פה מדינת אפרטהייד דו-לאומי. זו האמת, תגידו את זה. ומול זה נגיד משהו אחר, יש בזה סיכונים, אבל זה מול זה. ולכן יוסי דגן הוא בעיניי אדם ראוי, כי הוא אומר את האמת שכל הימין חושב בלי מסכות.
שר המשפטים לשעבר חיים רמון, תודה רבה על הדברים כאן. ערב טוב, בשורות טובות, להתראות. אולי ניצור קשר שוב עם יוסי דגן, שהוזכר פה שוב ושוב ושוב, ואולי הוא רוצה להגיב ככה לדברים. תבקש רגע מהעורכת המהדורה לנסות ולהחזיר לנו את יוסי דגן לשידור, אחרי הדברים שאומר כאן חיים רמון, לא רק שצריך להגיב להם, אלא גם ככה שיחה גלשה ספציפית לדברים שהוא אמר. יוסי דגן איתנו, שלום יוסי.
שלום, ערב טוב. האמת שאני חייב להגיד, אני נוסע כרגע ברכב, אני בלי קשר נהנה לשמוע את התוכנית שלך, ואני מקשיב לה מדי פעם, ושמעתי את הרעיון המרתק שהיה אחריי.
אנחנו מעלים את שר המשפטים לשעבר חיים רמון, אני ככה רוצה להתחיל לגלגל איתו שיחה על האג, ועל כל מה שקורה עכשיו, על עסקת חטופים, כן או לא, אבל הוא שומע אותך בדיוק כמו שאתה שומע אותו, ומתפרץ הדברים, ואומר, הנה, יוסי דגן ויוסי דגן, אז אתה יודע, בשביל ההגינות, אם שמעת את הדברים, אז אני לא צריך לחזור על מה שהוא אמר.
כן, כן, שמעתי את רובם, שמעתי, כן, כן, אני הקשבתי לרדיו. האמת שהיה לי מאוד מעניין, אתה יודע, אני אספר לך, יש לנו חצי דקה לסיפור.
יש לנו, קצר.
תראה, כשהייתי בהשבעה של טראמפ, לפני 7 שנים בארצות הברית, הייתי עורך שם של המפלגה הרפובליקנית, אז עמדו מפגיני שמאל קיצוני אמריקאים והפגינו בכניסה, והסיסמה שלהם הייתה No Trump, זאת אומרת לא טראמפ, No KKK, זאת אומרת לא ארגון קלוס קלוס קלאן, הארגון השמאל, הארגון, סליחה, הנאונאצי שיש בארצות הברית, No Fascistic USA. ואמרתי לעצמי, וואלה, אתם יודעים שטראמפ, אתם יכולים להיות נגדו, הוא לא KKK. אמרתי, זה אותו הפרוגרסיבים, זה אותו דבר בישראל ובארצות הברית, זה תמיד לקופו של אדם, ובדרך כלל גם יעבטו את הדברים. זאת אומרת, היה לי מאוד נחמד לשמוע את חיים רמון, שהוא באמת העיד על עצמו שהוא היה מאלה שיזמו, אולי יוזם של רעיון הנסיגה חד צדדית, כלומר, מהגאונים שהביאו עלינו את האסון הזה, שמספר שאני רוצה מדינה דו-לאומית, אני רוצה 2 מיליון ערבים בעזה, אני אמרתי, ואתה שמעת והמאזינים שמעו, אני דורש מהממשלה להקים התיישבות אחת, אפילו סמלית ראשונית, בצפון רצועת עזה, שזה אגב רחוק מעזה כמעט 9 קילומטר וקרוב לסדרות 3 קילומטר, כן, זה יותר סדרות מאשר עזה, כדי לתת מענה ברור שאנחנו לא נשברים. איך מכאן הגיע להכניס 2 מיליון ערבים, לתת להם אזרחות, מאיפה הגיעו ההזויות האלה? אבל אנחנו רגילים להתמודד עם הדברים האלה של אנשי השמאל, בוודאי השמאל הקיצוני, שבדרך כלל אין להם מה להגיד לגופו של עניין, אז בעצם כל התשבחות עליי בעצם נועדו להגיד שהימין אין להם, אני אדם ראוי, הכל טוב, בסוף זה נועד להגיד, שבעצם להפוך אותנו לאזויים כאלה, אבל אני חייב להגיד לך 2 דברים, אחד, הציבור בישראל מבין מי האזויים היום, הציבור בישראל מבין שהדרך האזויה של השטחים תמורת שלום מתה, שהסכם אוסלו מת, והיות ועם ישראל רוצה לחיות ורוצה להמשיך להתקדם, עם ישראל צריך להפוך שולחן, ואני אומר בצורה ברורה מאוד, ושיהיה ברור לכולם, כולם היום מבינים, שכפי שאגב, המורו של חיים רמון, שמעון פרס, זכרונו לברכה, אמר שאחרי עקירת היישובים בגוש קטיף, רצועת עזה תהיה סינגפור של המזרח התיכון. אז הם הציעו סינגפור וקיבלנו אחלה סינגפור, נכון? אז יש את סינגפור של הנסיגה ויש את יהודה ושומרון שמגינים, היישובים שלנו והתושבים שלנו שנוסעים פה, מגינים בגופם, לא רק שומרים על ארץ המולדת שלנו, על לב המולדת, אלא שמגינים על בני ברק ותל אביב ופתח תקווה ונתב"ג ועל כל מרכז הארץ. ואני אומר, הציבור צריך להגיד, להבין את זה, אין כאן באמת 2 אלטרנטיבות. יש אלטרנטיבה אחת שהיא בניין הארץ, שהיא חיזוק הכבוד הלאומי והמעמד הלאומי והביטחון הלאומי, ומתוך כך שמדינת ישראל תהיה חזקה, ויש את הדרך של אנשים ששוב ושוב ושוב, למרות שזה נכשל, שוב ושוב, אפילו אחרי שנים לא למדו דבר.
ואנחנו עם ישראל מונח במקום הנכון.
תודה רבה, להתראות,
בשורות טובות.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מכאן אנחנו ממשיכים לעוד עניינים. אנחנו רוצים לחזור לתאריך שלנו היום, י"ט בשבט, וי"ט בשבט לפני שנה היינו בטרגדיה הקשה של הפיגוע הקשה בשכונת רמות בירושלים. הילדים הקדושים, משפחת פלי, אשר, יעקב, שמקום דמם. אולי ככה נחזור באמת בכמה שניות לקולות ולאמונה הרבה שעם ישראל לכולו שמע ונחשף מהרבנית דבורה פלאי, שתיבדל לחיים טובים.
בורא עולם לקח לנו שתי ילדים מתוקים, מתנות מתוקות, הוא לא יודע שום דבר. אנחנו מקווים שכשהוא יתעורר בבריאות, אז בורא עולם ייתן לו כוח לעמוד מול המציאות החדשה. מה יהיה בלי שתי המתוקים שלנו? כולם כל כך אהבו אותם. נסיכים, ראיתי אותו. הלכו עם בגדי שבת, נסיכים. הלכו עם בגדי שבת, נסיכים. ראיתי אותו. אותו הייתי צריכה לזהות. פני מלאך.
הרבה מאוד אמונה אחר כך ימי השבעה, ו... האלפים, האלפים שהגיעו, הגיעו, והאמונה שלו פסקה, ו... הרב אברהם פלאי, אביהם של הילדים, שנפצע קשה מאוד, היה מושפז תקופה ארוכה בבית חולים, בהתחלה מחוסר הכרה, מונשם, מורדם, אחר כך לאט לאט התחיל להתעורר, חזר לאיתנו, אחרי שבועות ארוכים, שוחרר מבית החולים, חזר למקום הפיגוע, בירך שעשה לי נס במקום הזה, וקיבל עליו את הבשורה הקשה הזו, גם היא בדרך של אמונה שחיזקה המוני המוני יהודים בארץ ובעולם. ממש אז, יום אחרי הפיגוע הקשה שקרה ביום שישי, ואנחנו מיד ביום ראשון שוחחנו כאן בשידור עם הרב עמוס ברונר, שנמצא איתנו גם עכשיו על הקו. שלום הרב.
שלום, שלום, ערב טוב.
הסבא של משפחת פלאי, קודם כל עברה כבר שנה במהירות שיא, והצרות האחרונות משכיחות את הראשונות. איך חולפת, איך חלפה השנה לכם, הרב ברונר?
ידועה עם רז חזל, גזרה על המת שהשתכח מן הלב לאחר י"ב חודש. מקובל לפרש שהקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו דואג שהמת לאט לאט ישתכח, על מנת שהמשפחה לא תשקע ביגון ובצער נמשכים. אבל באמת אולי ניתן לפרש פירוש אחר, כי לכאורה קשה, למה נאמר גזרה למת שישתכח מן הלב? הרי זו טובה שעשה הקדוש ברוך הוא. אלא באמת נראה לומר שהגזרה היא על המת שישתכח מן הלב. כי המת היה מעוניין שימשיכו להתפלל עבורו, שילמדו משניות עבורו, שיאמרו תהילים, וזה יועיל לו לעילוי נשמתו. אבל הקדוש ברוך הוא דואג גם לחיים, ולכן זה גזרה למת שבמשך השנה הראשונה מרבים להוסיף לו זכויות. ולאט לאט גזרה אומנם על הלב שהשתכח. כל זה ניתן לומר בדרך כלל, אבל לגבי הילדים הקדושים האלה, הילדים הטהורים המתוקים, הם לא צריכים לזכויות שלנו. הם לא צריכים לתקן שום דבר, הם לא חטאו. הם עצמם, אנחנו לא יודעים, אין לנו עסק בנסתרות, אבל לא יודעים מאיפה חוצבו הנשמות הטהורות שלהם. התוארה והקדושה הייתה ניכרת על פניהם. בזמן השיבה העיתונאים ראו את התמונות שלהם, החילוניים, וממש התפעלו ואמרו שמרגישים שהילדים האלה הם מאירים ומפיצים קדושה.
מעניין.
לכן, יצאת, כן, התפקיד שלהם, כך נראה, הם מותם, ומתברר שגם לידתם הייתה להזכיר לנו, לא שאנחנו נזכור אותם, להזכיר לנו, לעורר אותנו בתשובה, להוסיף לנו זכויות. ובאמת בשנה הזאת, אז הילדים האלה גרמו להמון המון קידוש השם, וזאת על ידי אימם הצדקנית בפי דבורה, ש שדיברה וחיזקה בכל שכבות העם, בכינוסים, הרצאות, בחוקי בית, וכן במשפחות שכול, חיזקה וחיזקה בדברי אמונה. ממש מכל החוגים, דתיים וחילוניים, ומבקשים אותה, ועדיין פונים אליה, שתוכיח, שתלמד אמונה ודבקות. גם בתקופה הזאת, תקופה שם קשה מאוד, שיש משפחות שכול, יתמות, אלמנות, מפנים אותה למשפחות שתלך ותעודד, ותחזק בדברי אמונה. כיצד באמת מחזקים? באמת הפתרון הוא, והדרך היא רק על ידי דיבורים של אמונה, סיפורים של אמונה, מופתים של אמונה, ויש כאלה למאות. רק צריכים באמת להעלות אותם ולדבר בהם. כמו שאנחנו רגילים לומר, האמנתי כי אדבר. איך מפיצים אמונה? על ידי דיבורים. אנחנו יודעים, יציאת מצרים, ואנחנו מזכירים אותה שלוש פעמים ביום, בתפילות, בברכת המזון, ובברכות. החינוך, ספר החינוך מונה 50 מצוות שמוזכר בהם עניין יציאת מצרים, שבת, לקט שכחה ופאה, מצוות רבות כולם נקשרות ליציאת מצרים. ומה הוא שואל, מה פשר העניין? אלא יציאת מצרים זה הייתה המצווה של יסוד האמונה. ומה לעשות שהאנשים הם בני אנוש, נמצאים בעולם הזה שהשכחה מצויה עקב מאורעות החיים, ולכן צריכים להזכיר יום 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 את האמונה דרך דיבורים ודרך מצוות. לכן גם עכשיו הפתרון והדרך היא להרבות אמונה ולדבר אמונה, וזאת מה שעושה באמת הבת שלנו דבורה.
שתיבדל לחיים טובים, רק צריך להוסיף ולומר, אתה אומר שגם בימים האלה היא הולכת לנחם ולחזק משפחות שקולות. גם עכשיו הדברים שהיא אומרת למשפחות השקולות הללו, גם הם שוב מופצים לרבבות ולאלפים, ומחזקים לא רק את המשפחה עצמה שהיא באה לבקר, אלא את כל מי שאחר כך נחשף לדברים ולדברי האמונה הללו. באמת זכויות למכביר, קידוש השם מעין כדוגמתו. ועוד נושא אחד אחרון, הרב ברונר, במילה אחת, מה שלום החתן שלך, הרב אברהם פלאי, מה שלומו?
ברוך השם, באמת גם ממנו אפשר ללמוד אמונה ולדעת להודות לקדוש ברוך הוא. האמת היא הייתה שהוא היה על סף המוות, ואחר כך שהגיע לבית חולים, חשבו שיצטרכו לקטוע לו רגל או שניים. וברוך השם גם את זה עבר בשלום, ללא קטיע. ולאט לאט מטופל וטופל, וברוך השם עדיין צריך תפילות, עדיין צריך רפואה, אבל ברוך השם הולך על רגליו.
בגדר נס, ממש נס מעל הטבע, צריך להגדיר את מצבו. לגמרי.
אז צריכים להודות לקדוש ברוך הוא ולראות שיש השגחה, יש השגחה לטובה.
איתנו על הקו השני נמצא הרב גבריאל קוסובר, מנהל התלמוד תורה שבו למדו שני הילדים. וכמובן כשאנחנו מדברים הערב, הרב קוסובר קודם כל איתנו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב,
מבורך ובשורות
טובות.
ערב טוב. אנחנו מדברים גם על הכנסת ספר תורה שעושים לעילוי נשמתם.
לכן, ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, יש סיום כתיבת ספר תורה אצלנו בסדר, במקום בו למדו שיר ינקי, השם ייקום דמם. אנחנו כל השנה סביב זה. באמת כל השנה, ואבא היקר אמר חזקה על מת שהשתכח מן הלב, אני הייתי לפני כמה חודשים, פגשתי אותה, את הרב שמעון גלאי, שביטה, ואמרתי לכתוב שחזקה, למד, שישתכח מן הלב, ואנחנו לא שוכחים, לא אני ולא הצוות, וכמה תלמידים הבוגרים יותר, לא שוכחים, איפה הגזירה? אז הוא אמר לי, קודם כל כתוב שזה אחרי חודש, כמו שסבא היקר אמר באמת, אבל הוא אמר לי, תראי, מה אתה רוצה? אני שמעתי מה שאתם עושים בחיידר, אתם גורמים שזה לא יישכח, אתם לא מפסיקים במבצעים ובלימוד ובהוספת חיזוקים בכל התחומים, בכל השטחים ופנקסים ופרסים. כל השנה הסתובבנו סביב העניין הזה של החיזוקים. זה חיזק אותנו.
ממש ככה.
אחרי הפטירה אני חשבתי, מה אנחנו יכולים לעשות למען הילדים הצדיקים האלו, שלפני חצי שעה קיבלו דף קשר, ואחרי חצי שעה כבר אינם איתנו.
צריך לומר גם, אגב, הרב קוסובר, שתלמוד תורה, כשאנחנו מדברים על דרך תבונה, וזה תלמוד תורה יחסית שכונתי, כלומר,
כולם מכירים את כולם.
זה לא ילד שרק הכיר את ההוא מכיתה, הכיתה שלו, שנה מעליו, כולם מכירים, זה כל המערכת.
נכון מאוד, השבר היה שבר גדול מאוד, אני אחרי הפטירה, חשבתי מה, איזה כבוד אפשר לעשות, ואז נתקלתי בפסוק בצירי הימים, ונשכב חזקיהו עם אבותיו, והקברו במעלה קברי בני דוד, וכבוד עשו לו במותו כל יהודה וירושלים. חשבתי, איזה כבוד עשו, מה עשו לחזקיהו המלך, מה היה הכבוד שעשו? כתוב בגמרא במועד קטן, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו, לדחוק שם בתורה. זאת אומרת, כבוד הגדול ביותר, זה לאו דווקא לדבר עליהם, כי מה אנחנו יכולים לדבר על ילדים תמימים וטהורים, צדיקים לחמש ושבע, שבוודאי ובוודאי שלא תמו טעם חטא, על הבל פיהם העולם מתקיים. אני זוכר, אני למדתי בישיבה, כשנכנסתי לישיבה בתשעים למד, ישיבה גדולה, זה היה בתוך השנה לפטירתו של אחד הבחורים מהישיבה, אחרי כמה חודשים היה יום השנה, והיה שם הזכרה גדולה, היה יורצייט, והגיע רב שלום שבדרון לזכר צדיק לברכה לדבר, אני לא הכרתי את הבחור שנפטר, אבל את הדברים שמעתי, הדברים של רב שלום בוודאי אני זוכר עד היום, הוא אמר, אתם מצטערים, אתם טועים, אדם שנפטר משל למה הוא דומה לאישה שיש לה תאומים בפתנה, האחד יוצא, אז הוא שנשאר בבטן בטוח, הוא כבר הלך, זהו, נגמר, נגמרו לו החיים. הלך, נפל, נאבד. הוא לא יודע שהחיים עכשיו רק מתחילים. אני זוכר את זה עד היום, וזה מה שאני אומר, החיים שלהם עכשיו התחילו. עכשיו התחילו החיים. אל תבכו למת, אל תבכו למת ואל תנודו לו, זה פסוק בירמיהו. לא לבכות יותר מדי, אלא בכו בכל ההולך. יש בזה הרבה מאוד פירושים, שם זה נבואת חורבן, נבואת זעם, אחרי זה נבואת מלחמה של ירמיהו, אבל בכו בכל ההולך, לאלה שנשארו ללכת כאן, שהם צריכים לדעת ללכת בדרכי הצדיקים שהסתלקו מאיתנו. כל השנה היינו סביב זה, והיום הבוקר היה אירוע של עיריית ירושלים, ליד החיידר, בתחנה, במקום הנוראי הזה, שהיה שם בדיוק לפני שנה, האירוע הנוראי, זה שוב תפח על, תפח על פרצופי, אני הייתי שם וראיתי את האבן, את הגלעד הזה, שהקימו את המטבה, את האנדרטה עם ארוגת הפרחים, וזה, ניגשתי ומיששתי את המטבה, ואני לא יודע, או שהידיים שלי היו חמות, או שהמטור, האבן הייתה חמה, אבל משהו שם היה חי. לפחות בעיניי, אני ראיתי את הילדים באבן, ראיתי אותם, זה משהו חי, משהו שאנחנו לא יכולים לשכוח, גם לא נשכח, זה גדול עלינו, גדול עלינו עדיין.
ולכן הדרך אולי לזכור, אם מדיבתם את הדברים על חזקיה המלך, זה להקים משיבה על קברו, אז מלבד התלמוד תורה שכל כולו כמובן בשנה האחרונה הרבה בלימוד תורה ובזכויות לילו נשמתם, עושים גם עכשיו הכנסת ספר תורה, שזה הדבר הנצחי, האינסופי, שאפשר לעשות.
ספר תורה מעודר ומיוחד שנתרם על ידי הקהילה החרדית בטורונטו, בזמן שבאו לנחם נציגות מהקהילה בזמן השיבה, הם הבטיחו והנה הם מקיימים. זה באמת ספר תורה מעודר שיכנס לילוי נשמת הילדים הטהורים, ובכנס חניכי הישירות לידינו. אנחנו מאוד 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 מתפללים, רבים בזכויות, ושולחים להם מתנות. הם כבר לא יכולים לעשות, גם לא פרקים לעשות, אבל אנחנו שולחים להם מתנות כל הזמן.
כן, שיהיו מליצי יושר הקדושים הללו עכשיו שנה לרצח הזה, ועם ישראל צריך כל כך הרבה רחמים וישועות.
באמת, באמת, באמת. אני עדיין רוצה רק לחזור לציום ההספד שלי בזמן הלוויה.
כן.
בתי שבת, לפני שנה, שאמרתי, ינקי ואושי, המקום שלכם בחדר שמרו לכם, ובעזרת השם יתברך מהר מאוד תבוא הגאולה, ויקיצו וירננו שכני אפר.
אמן.
המקום שמור הכיסאות חכים להם.
אמן. כן, זה באמת צדיקים, קדושים וטהורים, וספר תורה חדש, בעזרת השם, ברוב פאר והדר, בשמחה גדולה, ייכנס ביום חמישי הקרוב להיכל הקודש, לנצח נצחים, עד ביאת משיח צדקנו ועד בכלל. הרב גבריאל קוסובר, מנהל תלמוד תורה דרך תבונה בירושלים, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה, תודה לכם, אמן.
תודה גם לרב עמוס ברונר, הסבא של משפחת פלי, שיבדל לחיים ואריכות ימים טובים ושנים. פרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו מרדכי אלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
היועצת המשפטית של משרד החינוך בעצם עושה איזשהו מהלך, שהמהלך הזה מנסה למנוע אולי או לעכב את העברת הכספים הקואליציוניים בסוגיית אופק חדש, אחרי כל מה שכבר קרה ונאמר ועבר ואושר, עדיין זה לא הגיע מוטי.
כן, אז מסתבר שהיועצת המשפטית של משרד החינוך, כמו שאמרת, תוקעת למעשה את כספי אופק חדש לא רק לשנה הקודמת, אלא גם לשנה הנוכחית. מדובר על מאות מיליוני שקלים, והיא למעשה טוענת שמאחר ובית המשפט העליון עדיין לא אישר את הכספים האלו, יש עתירה בנושא הזה, אז אין צורך למעשה להעביר את הכספים עדיין למפלגות החרדיות, לחינוך החרדי כמו שנקבע בהסכם הקואליציוני, אלא צריך קודם להסתכל מה שופטי העליון יפסקו, ורק אז היא תחליט האם להעביר את הכספים. עכשיו, כמו שאמרנו, מדובר על מאות מיליוני שקלים שמעוכבים ללא שום סיבה, כמו שעוכבו שנה שעברה, ככה גם מעכבים עכשיו. משרד האוצר, שר האוצר עצמו למעשה, בעד להעביר את הכספים האלו, הם טוענים שזה מגיע למפלגות החרדיות, כמו שנכתב כאמור בהסכם הקואליציוני, אבל היא היועצת המשפטית של משרד החינוך מעכבת את הכספים, וככה אופק חדש עדיין לא עובר למוסדות החינוך החרדים. בינתיים למעשה אין איזה פתרון באופק לנושא הזה, כל המפלגות החרדיות מנסים לפתור את הנושא מול היועצת המשפטית של משרד החינוך, בין היתר מורב במגעים גם השר במשרד החינוך, חיים ביטון משס, הוא מנסה להביא מולה את הפתרון שיתעביר את הכספים של אופק חדש.
מרדכי אלפרין, תודה רבה לך, להתראות. עכשיו אנחנו עם הילה ברוך ליליאן, שלום לך.
אהלן.
תושבת שדרות. היית
מבין ה... שדרות ומייצגת את פורום מעוטף ישראל.
כן, נפגשתם עם השר בני גנץ, קודם כל על רקע מה?
פורום עוטף ישראל בעצם זה קבוצה של אנשים שהתאגדה ביחד מכל מיני קבוצות מחאה שקמו אחרי השביעי באוקטובר. חלק ממה שאנחנו עושים זה גם להיפגש עם חברי כנסת, עם שרים, עם תושבים ולצאת להפגנות. הדרישה המרכזית שלנו זה לחזור הביתה שיוסר האיום, ועד אז שיצרו לנו מתווה שיהיה שפוי לחיות בצורה נורמלית.
אבל אנחנו כבר היום שומעים שהממשלה מתכוונת להביא לאישור ממש בימים הקרובים את חזרתכם הביתה.
כמות הסתירות שנשמעות סביב האמירות האלו היא קשה לעיכול. אנחנו שבוע שעבר קיבלנו בתוך שעה אחת 3 מסרים סותרים שהופצו בתקשורת. אנחנו עושים את מה שאפשר כדי להשפיע על הממשלה, כדי לגרום להם להבין שאנחנו חוזרים כשהאיום מוסר בפתחה, שאני לא צריכה כל יום לישון עם ממדים, ושאני יכולה לרדת למטה בלי חשש, ושיש שגרה נורמלית, וזה לא נראה שזה הולך להיות מחר בבוקר, ושזה צריך לקחת עוד זמן, ויש אנשים שלא מסוגלים להכיל זירת מלחמה פעילה, ובצדק.
מצד שני, יש אולי תושבים שהמתח, נקרא לזה מעבר לגבול, הוא באמת קשה, אבל העובדה שהם גולים בארצם בלי בית כבר 4 חודשים, ויש רבים שעדיין תקועים ב4 קירות של בית מלון עם ילדים ועם חיים לא שפויים, גם זה קשה להם. אז
אני לא שופטת אף אחד, ובסופו של דבר אנשים צריכים לקבל החלטה, ומייצרים כל מיני פתרונות יצירתיים, וגם אני 3 חודשים בתוך חדר במלון, עם 2 ילדים באותו מרחב. נעים ונוח זה בטח שלא, אנחנו במצב חירום, והשאלה מה אנחנו רואים לנגד עינינו. אני חושבת, אנחנו חושבים שהדרישה שלנו לחזרה שהאיום אוסר, שאין מחבלים על הגדרות, ושאני לא חיה בין צבע אדום אחד לשני, הוא חזק יותר מכל דבר אחר כרגע, אבל אני יותר ממבינה אנשים שהניסויים מאותגרים מאוד, ושהחינוך של הילדים מאותגר מאוד, ואנחנו עושים את כל מה שאפשר כדי לייצר לפחות מתווה שייצר נשימה משפחתית עד החזרה הבטוחה.
אוקיי, משהו ככה מילה אחת לסיום, הסטטוס נכון לעכשיו, זה מי שרוצה לחזור, יכול לחזור, אין משהו שמונע את החזרה שלו?
אין שום מסגרות לילדים בסדרות, זה משהו שעדיין מנסים להבין איך הוא יעבוד, כי לא כל אנשי החינוך רוצים לחזור, ובצדק. הם גם מפחדים, וגם חלקם הילדים שלהם.
אז כלומר מי שכן רוצה לחזור, הוא בעצם חוזר לעיר שלא נותנת שום מענה.
נכון, כרגע אין מענה חינוכי בעיר, אפשר, אתה יודע, לרשום בערים אחרות, אז כמה שזה מתאפשר, זה גם לא כזה פשוט. אנחנו במצב של מלחמה, וכולנו משלמים מחירים אישיים מאוד כבדים על אוזלת היד של 7 באוקטובר, ואנחנו עושים כל מה שאפשר בפורום עוטף ישראל כדי להשפיע, כדי שיקבלו החלטות שמטיבות איתנו, שמגדירות ניצחון, ושמאפשרות לנו לחיות באמת בשקט.
כן, נאחל לכם באמת שהתקופה הזו גם תיגמר מהר, שהיום יוסר כמו שאת מגדירה את זה, ושתחזרו הביתה.
נאחל לכולנו, הביטחון של העוטף זה אינטרס לאומי. כל עם ישראל צריך להבין את זה.
הילה ברוך אליליאן, איך נקרא הפורום?
פורום עוטף ישראל, חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם, תצטרפו ותעקבו, אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר טוב.
פורום עוטף ישראל, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
להתראות.
אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב הזה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר, ותודה למאזיננו באשר אתם, שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. בקרוב נמשיך להתפלל, להתחזק, לא נכנסים לשגרה, זוכרים שאנחנו בשיא המלחמה הזו, שגובה מחירים כבדים, וכל תפילה וכל חיזוק וכל אמונה וכל מעשה טוב מעורר עוד ועוד את מידת הרחמים ושומר על עוד ועוד יהודים באשר הם. עד כאן דברנו לערב, בשורות טובות, להתראות.
בכל שעה בשבילי, כל חיי בקצב שלי.